לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ח' בחשוון תשע"ט ויומן לפי שעה היום. אנחנו נעסוק בהסלמה בדרום לאחר ירי הרקטות, אחת לעבר באר שבע ואחת לעבר גוש דן. נשמע שניים, אחד מימין והאחר משמאל. משמאל נביא כאן את דבריו של האלוף במיל, חבר מפלגת העבודה, אמירם לוין. הוא סבור שנתניהו וממשלתו נכנעים לארגון קיקיוני כדוגמת החמאס רק בשל הפחד להציב פתרון ארוך טווח לרצועת עזה בפרט ולסכסוך הישראלי-פלסטיני בכלל. מנגד, מימין, אנחנו נביא את דבריו של חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת מודי יוגב. הוא סבור שהפתרון הנחוץ לרצועת עזה הוא השתלטות ביטחונית והומניטרית בטווח הקצר והחזרת ההתיישבות בטווח הרחוק יותר. בין שלל לקוחותיו של עורך הדין יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, שהלך אתמול לעולמו, הייתה גם, כזכור, מרגלית הרשפי, מי שהורשעה בסופו של יום באי מניעת רצח ראש הממשלה יצחק רבין. אביה, דוב, יהיה איתנו כאן, הוא הכיר את יעקב ויינרוט עוד מילדות בנתניה, שניהם גדלו באותה סביבה, הכירו אז ואפילו שרתו חלק מהשירות הצבאי יחד. הוא יספר לנו על ימי המשפט ההוא, על דמותו של ויינרוט, זיכרונו לברכה, כפרקליט, כאדם וכתלמיד חכם. הימים הללו הם ימי טרום בחירות, מועמדים להנהגה המוניציפלית ולמועצות, משגרים לכל עבר סרטונים בשבח עצמם ובגנות יריביהם. הסרטונים הללו מחליפים למעשה את כיכרות הערים שבהן נישאו בעבר נאומים חוצבי להבות. לנו האזרחים לא תמיד יש את הכלים לדעת מי דובר אמת ומי קצת פחות. מסתבר שאם נקשיב טוב לעברית שבה משתמשים הדוברים, אולי נוכל לקבל קצת יותר מידע. יהיה איתנו כאן ירעם נתניהו, הוא בא לאתר לשון ידה, הוא כותב והוא מפתח במרכז הטכנולוגי חינוכי, וממנו אנחנו נשמע על דרכים להקשיב נכון יותר לדבריהם של המועמדים, וכך נוכל לזהות בין המילים אמת ושקר. והיום, אם לא ידעתם, הוא גם יום הקולנוע הישראלי, היום שבו מוקרנים סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד. נדבר על היום הזה ועל תרומתו לקולנוע הישראלי, אם בכלל יש תרומה כזו. נדבר גם על אופיו של הקולנוע הישראלי והתמורות שחלו בו בעשורים האחרונים. לשם כך, נארח ביומן שלנו את אייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, איש אוניברסיטת אריאל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לאלוף במיל, חבר מפלגת העבודה, אמירם לוין, שלום לך.
שלום, שלום.
יש לך ביקורת לא מבוטלת על התנהלותה של הממשלה, התנהלותו של הקבינט בתקופה האחרונה לנוכח ההסלמה בדרום.
כבר לא מדובר בביקורת, זה כבר דבר מוכח. מה שאני מטריע בפניו כבר חודשים ארוכים, שההתלהמות הן מול איראן בסוריה והן מול חמאס בעזה, מילים ריקות שמחליפות היעדר תוכניות והיעדר פתרונות, בין אם היעדר רצון או סיבות אחרות, ובסוף על חשבון האזרחים שלנו שמופקרים כבר חודשים ארוכים לבלונים ולשריפות ועכשיו לרקטות שוב פעם, כן? אז הם מופקרים, וארגון חלש ואלוף כמו החמאס, במקום שהוא יהיה מורתע ונפגע, הוא המרתיע את הממשלה, את נתניהו ואת הקבינט שבוחר להתלהם במקום לפעול.
אז אתה אומר יכול להיות שיש פה סיבות אחרות שהן לא ברורות לנו, לפחות, שהן מביאות את הקבינט, הממשלה, בעצם לקשור את ידי עצמה, את ידו של צה"ל. תנסה אולי בכל זאת להבין אותם. מה הסיבה?
אני מבין אותם מאוד.
כן.
ומסוכנות. הם לא רק שעכשיו, לא רק שהתושבים שלנו בעוטף עזה, ועכשיו גם בבאר שבע, מופקרים ונפגעים כבר חודשים ארוכים, אנחנו מחזקים את החמאס, שבבסיס הוא ארגון חלש שרוצה בהשמדת ישראל, ואנחנו במו ידינו, על חשבון רשות הפלסטינית, נביא אותו לשלוט גם ביהודה ושומרון. זה אחד. שתיים.
אבל למה, כאשר... זה קורה? בהיגיון של נתניהו, בהיגיון של ליברמן, למה זה קורה?
זה קורה מכיוון שהם לא רוצים באמת לפתור את הסכסוך הפלסטיני, לא ביהודה ושומרון ולא בעזה, כי זה מחייב החלטות כואבות, כולל על פשרות מסוימות. ולכן כתוצאה מזה הם גם נחלשים, גם הנבוט שלהם שבור ופועל בלי כוח, וגם הגזר שלהם רקוב בשפה של העם. יש תושבים בעזה, לא החמאס, תושבים שכבר שנים, אבל בחודשים האחרונים, נמצאים בקטסטרופה הומניטרית, רפואית, והיעדר חשמל, והיעדר פרנסה, והיעדר עתיד. במקום שנשחרר את הלחץ וניתן להם פתרונות, לא רק לטווח קצר, נפתח להם נמל אווירי, נפתח להם נמל ימי, נאפשר סיוע כלכלי גדול שייתן להם תקווה, ואז אם וכאשר הם יפעלו נגדנו, והם לא מחר, הם לא ציונים גדולים, ואגב לא מגיע להם הרבה, כן? ואז כאשר הם יחליטו להילחם, נוכל להילחם בהם בעוצמה הרבה יותר רצינית. וזה לא עובד. קודם סיפרו לתושבי עזה סבלנות, אנחנו עכשיו מטפלים באיראן ובשטח סוריה. וגם המציאו שאיראן, אם היא לא תבין את הרמזים שלנו, אז אנחנו נסלק אותה מכל סוריה בכוח, וגם אם זה אומר לפתוח במלחמה, אמרו בקבינט, עדיף עכשיו מאשר לחכות שהיא תתבסס שם. כל זה התלהמות מיותרת. בסוף נסוגנו אחרי התקלה שהייתה, אגב, לא באשמתנו ולא באשמת צהל, נסוגנו ואיראן נשארה שם. מה יספרו עכשיו לתושבי עזה? שבגלל בחירות אנחנו מפחדים ממלחמה? מה נספר להם? כן?
וזאת להערכתך? ואלה תירוצים.
מי שלא...
בחירות זאת הסיבה?
כן. תקשיב. מי שפוחד ממלחמה ומי שלא מוכן לעשות הסדרים, נגרר בסוף למלחמה. וזו הבעיה, בתנאים הכי גרועים. העובדה היא שארגון חלש ועלוב כמו החמאס משגע את כל מדינת ישראל, מכתיב את סדר היום לכל תושבי הדרום, עכשיו גם בבאר שבע וגם כמובן בעוטף עזה. השדות שלהם כבר נפגעו, הם ספגו אשן, חצי מיערות הקרן קיימת כבר נשרפו, והממשלה הזאת לא עשתה כלום. היא מפחדת להתמודד עם הבעיה לטווח ארוך, שהיא לא פשוטה, פה אני מסכים. היא לא פשוטה והיא לא קלה, אבל בשביל מה יש ממשלה? בשביל לפתור בעיות פשוטות? בשביל בעיות פשוטות לא צריכים ממשלה. והיא מפקירה את האזרחים בגלל שהיא לא רוצה להתקדם לפתרונות.
אז בוא נתאר לעצמנו
כרגע,
שיש היום
כרגע,
ממשלת מחנה ציוני
במקביל,
ויש בידיים שלך את תיק הביטחון. מה אתה מציע? מה לעשות בפועל?
שני דברים ביחד. שני דברים במקביל. כן? דבר ראשון, דרישה מיידית מהחמאס להפסיק כל פעילות מלחמתית. לא בלונים ולא ירי ולא רקטות ולא כלום. במידה והם לא עושים על זה, אני מנחית עליהם מכה קשה, ואני לא אכניס את הפירוט, יודעים לעשות את זה. אבל כל זה לא שווה כלום אם במקביל לזה אין תוכנית רצינית באמת, לא שיירה פה במימון של קטר להכנסת קצת סולר, ועד אם יש איזה תקרית על הגדר מיד עוצרים אותה. זה התנהלות לא רצינית. צריכה תוכנית ארוכת טווח שמראה שישראל היא החזקה, היא לא חוששת מעזה, היא לא חוששת מהחמאס, היא מוכנה לשפר להם את רמת החיים, לפתוח להם את השער הימי והאווירי. ממה נפשך? מאלה אנחנו מפחדים? ואז במקביל להכות בהם כמו שצריך.
אז יאמרו לך, אתה מדבר על הרגע שבו חמאס לא נשמע לבקשה שלך לא להתנהל בלוחמתיות, ואז אתה אומר אני אנחית את המכה, אבל בדיוק באותה שעה אתה אומר
המכה,
לי לשחרר להם תקשיב,
למה ממשלת ישראל מפחדת להנחית מכה וכו'? כי היא מבינה שאין לזה שום תוחלת. תנחית מכה ותספר לנו ולכל העולם שפגעת בתשתיות הטרור ויצרת הרתעה, אבל אם זה לא בא עם תקווה ועתיד, אחרי חודש הם ימצאו פתרון אחר, כמו שסגרנו את המנהרות, מצאו את הבלונים, כן? נסגור את הבלונים, אז תעוף רקטה לבאר שבע. צריך לעבוד לטווח ארוך, אנחנו החזקים פה, ואנחנו מרימים דגל לבן. תקשיב טוב, אנחנו מרימים דגל לבן לארגון קיקיוני וחלש כמו החמאס, שמכתיב לנתניהו ולצערי לכל אזרחי ישראל בדרום, בבאר שבע, בעוטף עזה, את סדר היום שלהם. זה חולשה, זאת פחדנות, וזכן אנחנו פוסחים על שני הסיפים. גם לא נלחמים בהם כמו שצריך וגם לא מתקדמים לפתרון.
אולי ישנה איזושהי הבנה שבמציאות החברתית הישראלית אתה לא הולך למהלך מלחמתי של מכה קשה שיש לה גם מחיר בצד השני, לא רק בצד שלנו. אתה לא הולך למהלך כזה אם אין לך הבנה בעם כולו שזאת מלחמת אין ברירה.
אתה הקשבת מה אמרת עכשיו? זאת אומרת שהממשלה נגררת אחרי רחשי ליבו של העם ולא מנהיגה. זה בדיוק מה שאני טוען. עכשיו, בסוף כשלא תהיה ברירה, הרי אם תאר לך שהרקטה שנחתה בבאר שבע לא עלינו, הייתה פוגעת והיו נהרגים משפחה עם חמישה ילדים. הרי היינו יוצאים למלחמה אחרי שעתיים. ככה קרה בצוק איתן. כשהתעצבנו, כשרצחו שלושה אזרחים שלנו, יצאנו לצוק איתן בתנאים הכי גרועים, כשצהל לא מוכן, כשאין לנו פתרונות למנהרות, והתוצאה בהתאם. בסוף הפסקת אש מפוקפקת אחרי עשרות הרוגים לכוחותינו ובלי תוצאות. זה בדיוק ההבדל, ממשלה לא נגררת אחרי רחשי העם, היא צריכה להוביל את העם. היא צריכה תוכנית אסטרטגית שמצד אחד מתקדמת לפתרון הסכסוך, ולא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לעצור את החמאס מיד בלי שום תנאי. יש לו שתי אפשרויות, או להפסיק את האש מיד ולטווח ארוך, או שאין ברירה, צריך להיכנס בו, וחזק, ביודעים לעשות את זה.
המהלך שבו נתניהו, דרך המצרים ודרך גורמים נוספים, מנסה לייצר שיח להסדרה, לא נראה לך סביר?
לא. הניהול של השיח והדיבורים סבירים ונכונים מאוד, אבל מאחוריהם לא עומדת כוונת אמת ותוכנית אמת. והיות והחמאס מבין את זה, אז הוא מנסה לשחוט אותנו. הוא לא מצליח לשחוט אותנו בשיחות, אז הוא שוחט אותנו עם רקטות. ביבי שחית מול ארגון חלש כמו החמאס. זו הבעיה שלנו. למה? כי אין לו תוכנית אמיתית. השיחות בסדר גמור. אני בעד לעשות את השיחות עם המתווכים המצרים, המצרים איתנו. כל זה בסדר גמור. ואין לי שום בעיה שמדברים איתם, ומדברים איתם כולל בזמן הירי, עזוב את ההצגות והפוליטיקה. הבעיה היא שבהתלהמות, בהתלהמות שמחליפה וסיסמאות שמחליפה תוכנית אמיתית, נפגעים גם בהתקדמות להסדר ועוד יותר ביכולת להילחם. וזו הבעיה.
אולי זה נובע מהדעה הלגיטימית של נתניהו כמנהיג הימין, שזו עמדה השונה מזו שלכם במחנה הציוני, עמדתו שלא יהיו עוד ויתורים ביהודה ושומרון, וכפי שאמרת, ההסדר אמור לכלול בסופו של
עמדה,
יום...
קודם כל העמדה לגיטימית, כן. שישים אותה על השולחן, אבל זה בדיוק הנקודה, כשאתה מסתיר את המדיניות שלך, ואתה מנסה לתעתע בכל העולם ובכל האנשים כל הזמן, זה בסוף נחשף ולא עובד. כשנוח לו לנתניהו מציגים שאנחנו עדיין בבת פתרון של שתי מדינות, אבל אין פרטנר אבו מאזן. כשזה לא נוח, אז מציגים שאבו מאזן הוא בכלל מוביל הטרור. כשזה לא נוח, אז מאשימים את החמאס. עליי מקובל, אני נגד. אני חושב שזה יביא לקטסטרופה, אבל אם ממשלת ישראל חושבת שאנחנו יותר לא נחזיר אף שעל, ואנחנו רוצים מדינה עם רוב פלסטיני בין הים לירדן, אוקיי, שימו את זה על השולחן, בבקשה, נראה אתכם.
המציאות כרגע היא שבעצם אתה, ואני שומע גם דוברים נוספים מהמחנה הציוני, מפלגת העבודה, שאומרים את יד הנפץ הזאת כרגע במקביל לתוכנית המדינית, יד נפץ מול רצועת עזה, בעצם אתם כמפלגה שמצויה שמאלה מהליכוד, דוחקים בליכוד להיות ימני יותר או משהו.
לא, אני בכלל לא. קודם כל, אני מדבר איתך כאיש שמבין בביטחון ובאסטרטגיה, וגם במלחמות, כן? אני הייתי שם, כן? אז אני אומר לך, שאם אתה יש לך כוונת אמת לפתור את הבעיות המדיניות, אתה נלחם יותר טוב. אנחנו אומרים, אני אומר, אני לא יודע מה אחרים אומרים, שהסיבה שלא נלחמים טוב, היא לא בגלל שצהל לא יודע להילחם, אלא כי הממשלה לא רוצה להתקדם להסדרים, וכשאתה לא רוצה להתקדם להסדרים, הניצחונות שלך מבוסבזים. כשהניצחונות שלך בשדה הקרב מבוסבזים, אז אתה מפחד לעשות אותם. כי אתה אומר, רגע, אני עכשיו אעשה מלחמה. יהיה לה הישגים מסוימים לטווח מאוד קצר, ויכול להיות שיהיו לנו גם הרוגים. במלחמה נהרגים, לא צריך להיבהל. אבל אחרי חצי שנה הסתבר שנלחמנו סתם. כן? לכן אתה מפחד לקחת את הסיכון. אם אתה יודע שיש לך סיבה להילחם, ואחרי זה אתה תתקדם להסדרים, אגב לא בטוח שמיד, ואני לא מאלה שחושבים שהסדרים פשוטים, ואני נגד לחלק מתנות לפלסטינים, נכוונו מספיק, הם טרוריסטים מנובלים ולא מגיע להם שום מתנה, מגיע לנו שנמצא את הדרך להיפטר מהם ולהיות פה בחזרה רוב יהודי. אבל אם הממשלה רוצה שנשלוט מהים עד הירדן, ויהיה פה מדינה עם רוב פלסטיני, ובסוף ראש ממשלה ערבי, או לחליפין שתהיה פה מדינת אפרטייד, קדימה, תצימו את זה לשולחן ונראה אתכם.
אני רוצה רק לשאול אותך, דווקא כמי שכמו שהגדרת את זה, מי שמבין באסטרטגיה ובמלחמות והיה שם, את הפרק הזה אנחנו לא שומעים לך, אנחנו שומעים ממך איזה הסדר לטווח קצר ולטווח ארוך.
מה אתה לא שומע ממני?
אני לא שומע ממך איך נראית המכה המלחמתית שהיית רוצה לראות.
אז אתה לא מצפה ממני שאני אגיד לך בדיוק.
תרמוז לי.
ורגע, אז אני יכול להגיד לך שאני הצעתי למקבלי ההחלטות הכי בכירים במדינת ישראל ולאנשי הצבא הכי רציניים בצבא בדיוק מה צריך לעשות, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, כן, שלא צריך להפחיד את האנשים שלנו. אנחנו יכולים להכריע את החמאס בשעות או בימים ספורים, ולא בצוק איתן של שבועות ארוכים בלי הכרעה, ואנחנו יודעים ויכולים לעשות את זה, כן, ויכולים לעשות את זה. ואם הברירה היא בין שהאזרחים שלנו יחיו בשקט, ותושבי באר שבע יחיו בשקט, ותושבי עוטף עזה, החקלאים הנהדרים האלה יחיו בשקט, או שצריך להקות בחמאס, צריך להקות. אבל הממשלה חוששת להקות, היא חוששת להקות, כי היא מבינה שהמחיר הזה יהיה בוזבז, כי אחר כך לא יהיה לה שום פתרון, כמו שמלחמת צוק איתן בוזבזה.
וכל זה גם במחיר הסברתי קשה, כשאותם נערים ובחורים צעירים שנמצאים על הגדר יהרגו מהם לא מעט?
לא הבנתי. מי שיהרג? לוחמים של צהל?
לא. נערים שנשלחים על ידי החמאס, שבשבילם הם מגן אנושי, לדבר הזה יש עלות הסברתית למדינת ישראל.
ודאי. חבר'ה, תראו, צהל עושה את המשימות שלו כמו שצריך, שאמרו לצהל למנוע השתלטות של החמאס ושל אזרחים פלסטינים על הגדר, והיו 65 הרוגים, כן, מגיע להם שיהרגו, אין לי שום בעיה בזה. בטח, צהל צריך לבצע את המשימות, כן? ואין שום סיבה שחמאסניק אחד יעבור את הגדר וחס וחלילה יגיע לפגוע בגן ילדים באחד מהיישובים. אם זה עולה בחיים של נערים, אין ברירה. אבל מכאן ועד זה לא ללכת לשום כיוון ושום פתרון, ועד כשאין את זה, אפילו להשים את הרמטכ"ל. הרי ביטן לא המציא את הטענה שלו על הרמטכ"ל לזה שלא עושים כלום. מישהו שלח אותו להגיד את זה. זה אני מקווה ברור לך בתור עיתונאי.
אתה לא קונה את זה שנתניהו אחרי זה אומר, אנחנו מגבים את זה, ואני אומר גם לחברי דוד שאנחנו מגבים את הרמטכ"ל.
זה שיטה, זה תפור בתפרים גסים. כן? קודם שולחים את הנבחנים להסביר את התירוץ. הרי למה הוא נשלח להגיד את זה? כי הממשלה מבינה שהמדיניות שלה, של התלהמות, קרסה. היא קרסה בצפון, והיא עכשיו קורסת פה, והיא גוררת אותנו למלחמה שאנחנו לא רוצים בה. היא לא מונעת את המלחמה, ויותר מזה, היא גוררת אותנו למלחמה מיותרת. מיותרת.
האלוף במיל, חבר מפלגת העבודה, אמירם לוין, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה לך, ונקווה שגם יגיעו להסדרה, אבל אחר כך יתקדמו לפתרונות, אחרת גם זה יבוזבז ויתפס בצד השני ככניעה.
זה נראה כמו משהו שאין לנו הרבה זמן לחכות כדי שנוודא שהוא קורה. תודה רבה לך.
תודה לך ויום טוב לכולם.
שלום, אנחנו אומרים לחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת מוטי יוגב, שבית היהודי. שלום לך.
שלום וברכה.
מתוקף תפקידך כחבר ועדת החוץ והביטחון, אני יכול לשאול גם לאן פני הדברים בדרום, ומתוקף היותך אתה, אני יכול לשאול אותך לאן אתה חושב שהדברים צריכים ללכת. אז נתחיל בלאן, מה אתה יודע מתוך הישיבה שקיימתם בוועדה, אולי מניחוחות מסוימים שיש אצלכם בכנסת, לאן אנחנו הולכים בדרום?
ישיבת ועדת חוץ וביטחון עסקה היום בטיפול הרפואי בצהל.
וזהו.
ובמחויבות לשפרו.
שום דבר שקשור לדרום.
אבל אנחנו גם בזה כנראה נעסוק, אני מניח מחר ונזומן מחר, אבל כמכיר את המציאות, ואני שמח בשאלתך שהפרידה בין מה אני חושב שצריך לעשות לבין מה להערכתי תהיה מדיניות הממשלה. מדיניות הממשלה היא לשמר שקט ויציבות בדרום, גם לצערי במחירים של עפיפונים, בלונים וכל מיני נפיצים שונים, גם במחיר סיכון מסוים של חיילי צהל, יישובים ואחרים, או כפי שהיה ירי של טילים ארוכי טווח לבאר שבע ולכיוון תל אביב, טילים של מעל 50-70 קילומטר, ובנס לא נפגעו אנשים בנפש, אלא רק פגיעות קלות, לא סומכים על הנס. מי שסומך על הנס לא נעשה לו נס, כך אמרו רבותינו. אבל אני גם סבור, כדרך שהפיגם אמר, מי שבורח מהטרור, הטרור עודף אחריו, כך מי שבורח מאחריות, האחריות תרדוף אחרינו. אני אומר כיהודי, כאדם, כיהודי, כאיש ביטחון וכאדם, כיהודי, עזה היא חלק מארץ ישראל, עד שלא נדע זאת וידענו זאת.
רגע, עוד אז לפני שאנחנו ניגשים, אתה ככה מעביר אותנו לאט לאט לעמדתך שלך, אבל אני רוצה עוד לשמוע קצת יותר על עמדתה של הממשלה. אתה אומר, המדיניות היא לשמר שקט גם תמורת סיכון מסוים, סיכון גם של תושבים וגם סיכון של חיילים. האם אין היגיון בגישה הזאת?
אני יכול להסביר את ההיגיון הממשלתי. ההיגיון הממשלתי הוא בכל מקרה להשתדל למנוע מלחמה, כי למלחמה יש מחירים של אובדן חיילים, לא עלינו, נפשות בשני הצדדים, אצלנו מעניין אותנו חיילים ואזרחים. המדיניות היא כך למנוע מלחמה, המדיניות היא עזה, לא שטח שאנחנו רוצים לשלוט בו, אני אומר שאת מדיניות הממשלה, לא את מדיניותי שלי, לא שטח שאנחנו רוצים לשלוט בו, ממילא ודאי אין טעם בעוד ועוד מבצע, ואם כן המדיניות היא להשתדל ולהכיל את הדברים, גם מסדר עדיפות לגזרה הצפונית, וגם מרצון לדחות ככל האפשר עימות מול עזה מסיבות נוספות, בתוך זה לשמור על ביטחונם של יישובי עוטף עזה, והנה לך בנס שלא נהרג עוד אף אזרח, רק חיילים מצליפות נהרגו על הגדר או נפצעו קשה. במדיניות הזאת אני חושב יותר מדיניות לשב אל תעשה, והיא לא פוגעת אולי בהרתעה הכוללת, אבל היא כן פוגעת בהרתעה הטקטית, וכתוצאה ממנה החמאס מרשים לעצמם להסלים ולהסלים. ירי הרקטות של היום ייתכן והוא לא בכך מהחמאס מג'יהאד איסלאמי, אבל הם שולטים ברצועה. אם כן, את תג מחיר בוודאי טוב עשה צהל שגבה מהם. יחד עם זאת אני חושב שהמכה צריכה להיות הרבה יותר חזקה וצריכה לגעת גם בראשי חמאס, כי זה הדבר היחידי שמבינים מדוע זה לא מתקיים, משום שאנחנו לא רוצים לקחת את האחריות על הרצועה לידינו. ביהודה ושומרון אנחנו פוגעים בראשי חמאס, כי יש שם רשות פלסטינית ששולטת בשטח. ברצועת עזה אנחנו שואלים את עצמנו מה יבוא אחרי חמאס, יבואו רעים יותר מהם, יבואו אחרים, ואני סבור באופן פשוט שמול מחבלים רוצחים צריך לגדוע את ידם ולהשמיד אותם.
רגע, ואין היגיון בשיקול הזה של אנחנו רואים גם לגבי חיזבאללה וגם לגבי חמאס עצמו, ההיסטוריה מלמדת שכשחוסלו ראשים הגיעו קיצוניים יותר.
זה לא בהכרח, תלוי עד כמה הפעולה שלך היא נחושה, ואני סבור שאין לנו ברירה אלא להשיב לידינו אחריות על לפחות ביטחונית והומניטרית לגבי רצועת עזה. זה המינימום שלא נוכל לברוח ממנו, ועד שלא נתכנס אליו, נמשיך לקבל מרצועת עזה ברמות כאלה ואחרות את האיומים.
להוסיף על ראשך מחדש את עניינם האזרחי של
2.9 להערכתי, 2.8, אני הולך למספר, לא, אני מקבל את המספר הגבוה שבערכות, ויחד עם זה, לפחות במינימום, אם אני יכול להסביר, ששליטתנו ביהודה ושומרון. רוצה לומר, אנחנו בכל עת שאנו חפצים, אנחנו נכנסים, לאחר שביצענו מבצע חומת מגן, שינינו את המשוואה ביהודה ושומרון. והאחריות העל הביטחונית היא שלנו, ברצותנו לבצע מעצר בג'נין, או בכפר שווקה, או בכבור, או בכל מקום אחרי רוצחים, רוצחי יהודים, אנחנו נכנסים לשם ואומרים למשטרה הפלסטינית, זוזי הצידה. והיא מבינה את זה, כי היא מבינה שאחרת חיי היו בסכנה, אם על ידינו הם על ידי חמאס. ואחריות העל הביטחונית היא שלנו, גם אחריות העל ההומניטרית היא שלנו. לאחריות העל שכזאת, זה המינימום הנדרש, שלראות בשטחי עזה, כמו שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, שאנחנו מנקים אותם מטרור, אנחנו משמידים בהם את אנשי הטרור ואת התשתיות, אנחנו מאפשרים שם לגורם אזרחי אחר לצוץ ולשאוף לשלוט בשטח, מוכתרים, מורים, מנהלים, סוחרים ואחרים, גורם שירצה במרקם חיים, ולא שכל התקציבים שמגיעים לרצועת עזה לא יהיו עבור שיפור רמת חייהם של התושבים, אלא עבור בניית אמצעי לחימה. את המשוואה הזאת צריך לשנות, ואפשר לשנות אותה רק על ידי השמדת ראשי חמאס.
הזכרת שהדבר הזה ביהודה ושומרון, זכינו לו, הגענו אליו, בעקבות חומת מגן. חומת מגן עלה לנו במחיר של לא מעט חיי אדם, וזה מדובר רק בשטחי E שהיו ממילא מחותרים על ידי צהל, הייתה שליטה מודיעינית, הייתה איזושהי אחיזה למרות שלא בכל פרט ופרט. אתה מציע את אותו דבר לעשות על רצועת עזה, שהיא בעצם מעין מיני מדינה, אנחנו מנותקים ממה שקורה שם, יש שם כוחות מחומשים בהרבה מכפי שהיה בג'נין וברמאללה לפני חומת מגן. אתה אומר לקחת את הסיכון להיכנס כדי לשלוט ביטחונית על המקום הזה.
אני אומר שזה מה שבסופו של יום נצטרך לעשות, ואני מוסיף על זה יותר מזה, ולהחזיר גם את ההתיישבות, כי בלא השבת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה, לא יהיה טעם בידינו להגן על המקום הזה, ונמשיך לחטוף ממנו, ימשיך להיות חממה של טרור, בסיס של טרור, לכל דבר ועניין. אבל זה חזון עתידי. בנכון לעכשיו, הנכון הוא, בכדי להגיע להרתעה, ולביטחון, ולהפסקת המשחקים על הגדר, לא נמצא במקום של הפסקת דלק, או של צמצום אזורי הדייק, במקום שפוגע באזרחים. לאזרחים צריך לתת הומניטריה. לפגוע צריך בהנהגה של חמאס. זה הדבר היחידי שמבינים. כן, יש מדרגות ביניים. לפני שכובשים את כל הרצועה ונכנסים למלחמה ועוד דברים שאין להם הסכמה לאומית. מדרגות הביניים הן פגיעות הרבה יותר קשות, ודווקא בראשי חמאס. ייתכן שהמציאות הנוכחית של היום, של היומיים הקרובים, לא מתאימה לצהל, ויש סיבות אחרות, כגון שאת הטילים האלו כנראה לא הראו חמאס אל הסוררים, כגון שהמצרים מנסים להגיע להסדרות והם נמצאים ברצועה ובימים הקרובים. כל אלה הם התנהלות טקטית לפרקי ימים ספורים. באופן אסטרטגי צריך לעקוץ בראשי חמאס, כי רק זה יעצור את כל ההשתוללות שלהם על הגדר, שכולה מופעלת מראשי חמאס. הם השולטים ברצועה לכאן ולכאן, שיש רעב גדול ברצועה, אבל ליד הגדר מקבלים קפה ועוגות והולכים להפגין. מה יעשה הצעיר מחוסר העבודה? לאן הוא ילך? ילך לקפה ולעוגות ליד הגדר וילך להפגין. יוציא את כל זעמו על הישראלים וישחרר קצת פרבנטיב של הלחץ על מנהיגי החמאס, שהם בעצם אשמים במצבו וגורלו ברצועה.
תאמר לי חבר הכנסת יוגב, אתה הזכרת בדבריך משפט קטן שאני רוצה טיפה להרחיב עליו. אמרת שצריך להחזיר גם את ההתיישבות אל רצועת עזה, ואני שואל אותך, האם מהלך שכזה, יכול להיות שהוא נכון אידיאולוגית מבחינת החזון הרחוק של הציונות, צריך להגיע ולהתיישב וכל הארץ היא שלנו וכו', אבל האם נכון לעת הזאת לחולל את הפילוג בתוך העם? כי נדמה שגם מצביעי ימין מובהקים לא ססים עכשיו לשלוח את ילדיהם להתגורר בגוש קטיף החדש שאולי יוקם שם. יכול להיות שהדבר הזה יקרא את העם קריאה מיותרת.
אני לגמרי מסכים עם שאלתך, ולכן תשובתי בעניין שאני לא יורד מהחזון, כי הפתרון לרצועת עזה לא יסתיים, והיא תמשיך לטרוד אותנו, כל עוד לא נגיע לחזון שאני מציין אותו. בנכון לעכשיו, אין לנו לעשות אלא את מה שההסכמה הלאומית מאפשרת. משימות ברות השגה, והיא להקות חזק יותר בראשי החמאס, כדי לעצור את המשוואה שהקים חמאס מה-30 במרץ שנה שעברה, ואישו על הגדר במרי עממי עושה מעברו שלו, והמרי עממי הזה הופך גם לבלוני נפץ ולאפיפוני תבירה או דברים אחרים, ומטלים על חילי צהל וסנבורים בלילה שעלולים לעבר את חילי צהל. לכל אלה אין שום מקום להסכים, ואת זה אפשר למנוע רק באמצעות פגיעה בראשי חמאס. ראשי החמאס אינם מבינים כוונות טובות, הם מבינים את מה שיודע לראות בין הכוונות לבין העיניים של ראשיהם. 2, 3, 4 ייפגעו, וזה יחסוך הרבה חיי אדם של פלסטינים על יד הגדר, ובוודאי גם חיי אדם אצלנו שנמצאים בסיכון.
העובדה שיש מדינות בעולם שמתייחסות לראשי חמאס, אולי בשקט, לא עושות את זה בפומבי גדול, אבל מתייחסות אליו כאל גורם לגיטימי שאפשר לדון איתו, אפשר לשבת איתו, ופתאום אתה תחסל את סינואר או את הניה, הדבר הזה לא עלול שלא להתקבל באהדה גדולה, נקרא לזה, בעדינות בעולם.
ברוב העולם אין לגיטימציה לחמאס. ידע לעשות ראש הממשלה בצורה נפלאה, במערכת צוק איתן, צעדים שאולי הציבור לא הבין אותם, אבל צעדים שיצרו לאורך הדרך לגיטימציה לפעולת צה"ל, לא רק לגיטימציה והסכמה לאומית, אלא גם לגיטימציה והסכמה בינלאומית. ישראל יודעת להראות את טיבו של חמאס ברצועת עזה ובמקומות אחרים. כל עניינו הוא מוות, השמדת ישראל, פגיעה באוכלוסייה שלו. בעבר היה לו גם עניינים של חסד. היום כל כולו משועבד ומרוכז ברצון לפגוע בישראל. זה ארגון טרור לכל דבר ועניין, וישראל תדע, אני מקווה, גם ללוות כל מהלך צבאי במהלך של הסברה, ולהצדיק גם את הרגת רשב כדרך שבאופן חד ערכי ידענו לפגוע במחבלים בסוריה או בלבנון, ושם יש רק פשוט הסכמה לאומית. אני מדרג את הגזרות. בזירה הצפונית יש הסכמה לאומית מימין ומשמאל למה שצריך לעשות שם. בזירת יהודה ושומרון יש רוב מסוים לטובת הצד הימני הלאומי, שמצדד בהמשך החיזוק של ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמובן פעילות ביטחונית נחושה, ויש רוב מסוים, וברצועת עזה יש רוב הפוך, רוב שסבור שאסור להיכנס לרצועת עזה ולקבל עליה שוב את האחריות. לכן שאלתך הראשונה, אני חוזר אליה, אני מפריד בין החזון שאותו אני אומר שבלעדיו לא יחזור שקט לרצועת עזה, יחזור השקט רק אם אנחנו נשלוט שם וגם נהיה בתוכה, לאחר באמת נפצע מעין חומת מגן ברצועת עזה, והשמדת מחבלים, איסוף נשק, השמדת תשתיות טרור, וגם החזקת כוחות ואחרי זה התיישבות ישראלית. לעצם העניין לעכשיו, פשוט מכות יותר חזקות על כל דבר כדי להעביר את המשוואה. המשוואה היא שקט ויציבות, גם למנוע את כל הפעילות של הטרור והטרור העממי ליד הגדרות, כי בשורה התחתונה זה משחק בחיי אדם. זה חובתנו לשמור על ביטחון ישראל ועל ביטחונם של היישובים, גם להגן על שדותיהם ורכושם.
חבר הכנסת מוטי יוגב, הבית היהודי, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות, כל טוב.
תודה רבה.
שלום. אנחנו חוזרים עכשיו לפרידה אתמול של מערכת המשפט והעם בישראל מפרקליט הצמרת עורך הדין יעקב ויינרוט זיכרונו לברכה, שהלך אתמול לעולמו, גם הובא למנוחות אתמול. בין שלל לקוחותיו לאורך השנים, אנחנו זוכרים, הייתה גם מרגלית הרשפי, ואנחנו רוצים לשוחח עם אביה. דוב, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אני אשאל אותך, איך נוצר הקשר?
טוב, אני מכיר את יעקב עוד מילדות, אנחנו מאותה, שנינו בני נתניה, שנינו פחות או יותר באותו גיל הכרנו, בפועל התחברנו בצבא. יעקב כשהחליט שהוא הולך להיות, לא הולך להיות רב, ותכף אני אספר לכם סיפור למה הוא החליט לא להיות רב, התגייס לצבא להיות חייל קרבי. עשינו טירונות קרבית בנחל, ובשבתות היינו לומדים חברותה. כך הכרתי את יעקב, וסיפור אישי למה הוא החליט להיות, לא להיות רב. אני גם יכול להגיד, כשיעקב בא לעשות סמיכה אצל הרב משה לוין, זכר צדיק לברכה, בנתניה, אז הרב לוין התחיל לבחון אותו, ואז בא אישה מזה חתיכת בשר, ושאלת השאלה, הרב לוין אומר ליעקב, נו תגיד מה אתה אומר. נדמה לי שהוא סיפר שהוא חשב שזה חתיכה מהלב, ואז הרב אמר לו תלקק, הוא ליקק, ואז הוא הבין שזה חתיכה מהכבד. אז הרב אמר לו, אתה רואה, בשביל להיות רב צריך לדעת ללקק, וזה לא תמיד נעים. הוא אמר, כאן החלטתי שאני לא הולך להיות רב. בכל אופן, ברגע שהוא החליט שתורתו לא אומנותו, יעני, מפני שאני מכיר באופן אישי בחור, תלמיד חכם גדול, היום הוא רם בישיבת נחלת הלווים, ישיבה גבוהה בחיפה, שלמד עם יעקב במשך 11 שנים עד שהוא נהיה רם, נדמה לי, כל ערב וגם בימי שישי בחברותה באופן קבוע. אז אי אפשר להגיד על זה שתורתו לא אומנותו. תורתו הייתה אומנותו, אבל הוא לא רצה להתפנס. כל פנים כך הכירה, כך התחילה ההיכרות. ואחר כך כשתפלו עלינו הפרקליטות ושאר ה... לא דורשי האמת את התיק השמש, כאילו מרגלית ידע על רצח רבין, אז פנינו גם לכמה עורכי דין מהשורה הראשונה במדינה, וכולם סרבו בגלל רצח רבין. אחד מעורכי הדין אמר את זה לאחרונה, כשראינו אותו, הוא דיבר, אמר בפורש, מרגלית בטוח זכאית, זה סתם תפלו עליה אשמה. וגם לאחרונה, אני חושב שהשבוע הוא אמר שכשראינו אותו, ששני תיקים נדמה לי הוא החליט לא לקבל, ואחד היה קשור לרצח רבין. בכל אופן, ביעקב בערה האמת, הוא ידע שהכל זה אשמת שווא, זה פשוט תפלו לאשמת שווא. הוא אמר, אני אקח את התיק, וכך זה התגלגל.
ואיך היה האופן שבו הוא התנהל משפטית, ההיערכות לישיבות, באמת כשכל העולם התקשורת כולו רק מחכה לראות אותו ואת מרגלית נופלים בפחים שהם הכינו להם?
תראה, קודם כל, לדעתו, הכין את התיק מצוין. זה שבסוף טיעוניו לא התקבלו, זה לא בגלל שהטיעונים לא נכונים. כולם יבדקו היום את התיק, יראו שבוודאי שהטיעונים נכונים, בוודאי שהיה צריך לתקוע, אלא פשוט זה היה בגלל שזה הרצח רבין, ושני עורכי הדין שדיברתי עליהם ידעו במפורש שמה שלא יהיה יתורשה, ולכן הם לא רצו, ולכן הם לא, כי זה הייתה אווירה, והייתה אווירה והלאום כזה, ולכן פשוט הם לא רצו. לא רק זה, עם אחד מעורכי הדין היותר מפורסם, שבהם גם סיכמנו שכר טרחה, סיכמנו את כל, כבר מרגלית באה לישיבת עבודה ראשונה, וזה אמר לה, אני חוזר בי. אני חוזר בי. כנראה זאת הסיבה. בכל אופן, יעקב עצמו לקח את זה ללב. היה לו מאוד חשוב, מאוד חשוב הצדק, ולא היה מעניין אותו שום דבר מסביב. הוא אומר, איפה שאני יכול לפעול למען הצדק, אני אפעל. זו הייתה, אני חושב שזו הייתה גדולתו, חוץ משאר הדברים שכולם הספידו ודיברו עליהם, שגם אני יודע באופן אישי, אבל זה, הרי הייתי חברותה שלו, אני יודע על גאונותו, זה לא...
אגב, זה לא, הוא כן. לימים כאשר הוא שמע את ראש השבק, עמי אלון, שאומר שמרגלית כן. לא ידע, הוא ביקש ממכם, מהמשפחה, בואו נלך, נפתח את התיק מחדש, נכון?
תשמע, עדיין באותה, כן, נכון, עדיין באותה תקופה, לא, בוא נגיד ככה, לא פרקליט המדינה בזמנו, שאחר כך מיד אחרי זה עזב, ולא, והיועץ המשפטי לממשלה אמר שהוא לא נוגע, שהוא לא רוצה לגעת בתיק הזה, והמבין יבין, והפרקליט המדינה החליט שהוא בשום פנים ואופן לא רוצה לפתוח, וזהו, וככה זה נשאר.
שמרתם על קשר ממש עד התקופה האחרונה?
מתי דיברנו לאחרונה? לא בזמן האחרון, אני יודע, דיברנו באחרונה, לא בעניינים האלה, סתם דיברנו לך לפני שנתיים, או מה, נפגשנו, דיברנו, כן.
דובר שפי, החברותה אפשר לומר, של...
לא חברותה, זה היה רק בצבא, אבל זה היה שלושה חודשים, היינו... הייתה תקופה, כן, הייתה תקופה ש... כן...
דובר שפי, כן, תודה רבה כן. לך
על הדברים. חברותות, תשמע, מי שהיה חברותות שלו, זה הרם הזה, שאני יכול לקרוא לו חיים רפפורט, והרב פוברסקי, אלה היו החברותות שלו, אני ככה קצת למדתי ממנו, והכל. כן.
דובר שפי, תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב.
בשורות טובות, תודה רבה, שלום שם.
הימים הם ימי טרום בחירות, מועמדים להנהגה המוניציפלית, למועצות, משגרים לכל עבר סרטונים, בשבח עצמם, בגנות יריביהם כמובן. הסרטונים הללו מחליפים למעשה את כיכרות הערים, המקומות שבהם בעבר נישאו נאומים חוצבי להבות בתקופה הזאת, ולנו האזרחים לא כל כך ברור, ואין לנו מספיק כלים כדי לדעת, מי דובר אמת ומי קצת פחות, כולם הרי נעזרים בפרסומאים ומומחים שיודעים בדיוק להיכנס לנו ללב ולמוח. אנחנו רוצים אולי לקבל קצת כלים כדי לבחון את הדברים. מר שלום למי שכותב ומפתח במרכז הטכנולוגיה החינוכי, מתח, בעל האתר לשון יד, אירם נתניהו, שלום לך.
שלום וברכה.
יש לנו דרך לזהות אולי על פי המילים, על פי ההתנסחויות שבוחרים המועמדים, מי דובר אמת, מי קצת פחות, לא נגיד שקרן, אבל קצת פחות אמת.
כן, יש עבודה דוקטורט שכתבה דוקטור רקפת דילמון, שעוסקת באיך אפשר לדעת לפי העברית של הבן אדם, מתי הוא דובר אמת ומתי הוא דובר שקר. ויש כמה מדדים מבחינים שהיא מצאה בין אמת לשקר. מי שרוצה לשמוע את כל ה... לשמוע יותר ברחבה, שיאזין להסקט שלי קולולושה, שם ריאנתי אותה. מה שהיא מצאה, שוב אני אתן רק נקודות אחדות, המדד המבחין ביותר הוא מספר המילים השליליות. מי שמשקר, כיוון שהוא מעיד על היחס השלילי של חינכו אותנו לא לשקר, לכן הוא מכניס הרבה הרבה מילים שליליות, כמו לא, אין, אכזריות, רע, מכוער. עוד מדד מבחין זה מספר מילים כוללניות. אני אתן דוגמה כזה ש... מילים כוללניות, כמו מישהו, ההם. מילים כאלה מאוד כללי, זה לא מאוד ממוקד, מי אותו מישהו, מי הם אותם ההם. גם הוא משתמש בהרבה הרבה מגבירים. מגבירים זה כמו מאוד, הרבה, יותר, מדי. עוד משהו אחד אחרון שאני אגיד, הוא משתמש בהרבה פעלים בגוף שלישי, כלומר בהם, לעומת גוף ראשון אני. כלומר, באו, עשו, אמרו, אספו, לא אני אמרתי, לא אני עשיתי, כן? הוא מרחיק את עצמו מהמקרה או ממה שהוא מדבר. יש גם משפטים מאוד מאוד מורכבים, לא משפטים פשוטים, כי האמת היא פשוטה. השקר הוא יותר מתפטר, זה משפטים מאוד מורכבים וכיתועים, יש סיבוכים כאלה, זה אני הלכת, לא, 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 הם הלכו, אז כל מיני כאלה. ויש לה משפט מאוד יפה שהיא מביאה בהסקרת, היא נותנת דוגמה, מישהו שאומר, זה פושע שרעינה שרצח את אשתו, והוא אומר, זה היה גרוע, ממש, התאכזבתי, אין לתאר. אז יש לנו את הגרוע, שזו מילה שלילית, גם התאכזבתי, ואין לתאר, ויש גם איזה עוד משפט שאומרת, היא נכנסה מתחת לסכין, משהו כזה, כלומר, הוא לא הפועל, אלא זה משהו סביל, היא עברה והסכין חתכה אותה או משהו כזה.
אני החזקתי רק את הסכין וזה קרה.
כן, הוא ממש מרחיק את עצמו ממה שהיה. כאמור, הרחבה ועוד דוגמאות אפשר למצוא בהסקט שלי, פודקאסט שנקרא קולולושה.
תאמר לי עכשיו, אני מתאר לעצמי שכל אותם יועצים ופרסומאים שנמצאים מסביב למועמדים, ובכלל לדוברים ולנועמים, וזה לא משנה אם זה חבר כנסת או מועמד לרשות מקומית כזו או אחרת, כל היועצים הללו מן הסתם מודעים לנתונים האלה שאתה הצגת מתוך אותו מחקר, ומן הסתם כשהם באים לייעץ הם דואגים לסנן את הדברים הללו.
אני לא חושב שיש מספיק מודעות לנושא הזה ולמחקר שלה. כותבי נאומים טובים ישימו לב, אבל הרבה פעמים אנשים מדברים בדיבור חופשי, פחות זה לא, כשמישהו כותב אתה צודק, אפשר לשלוט על זה. כשבן אדם מדבר חופשי, ראיינים אותו עכשיו בטלוויזיה, בוודאי או בשידור חי, הוא מדבר חופשי, הוא לא יכול לשלוט על זה. מה שמעניין המחקר שלה, שהכלי הזה הוא באמת קשה לתחמן אותו, לעומת מה שנקרא פוליגרף, שיש אנשים שיודעים לתחמן את המערכת. בנושא הזה בן אדם לא יכול להיות כל כך מודע לאוצר מילים שלו ולשימושים שלו.
אז זאת אומרת, אדם יכול, הוא באמת הוא לא כל כך מתוכנן כאשר הוא נמצא באמת בשידור חי ובראיון, אבל אם הוא שולח לנו סרטון והוא רוצה לומר דברים מסוימים, מן הסתם הדבר הזה עבר לא מעט עריכות ועוד.
כן, לא מעט יועצים, אמרו לו תתנסח ככה, תגיד ככה, כתבו את זה והוא...
הזאת, וזה שום דבר לא נכון. ולכן כל ההמלצות האלה שלך, או של המחקר, הן בעצם פחות רלוונטיות אלינו.
שוב, בדיבור חופשי, שמראיינים עכשיו מי שמזמינים אותו על האולפן, או בערוץ 7, והוא מדבר עכשיו חופשי, והוא לא מקריא את זה מהדף. בדרך כלל שמישהו, מה אתה שולח סרטון, יש לו מקריאה, טלפרומטר מול העיניים, והוא פשוט מקריא מה שכתוב. אנחנו לא רואים את שהוא מקריא מה שכתוב, אבל זה מה שהוא עושה.
איך אמרת טלפרומטר? מקריאה.
מקריאה בעברית. מילה מאוד יפה, כדאי לאמץ אותה, אין סיבה שלא. אבל שוב, בשידור חי אין לו את זה, עכשיו הוא צריך לנסח משפטים משלו. או שהמשטרה חוקרת, אז שוב, היא חוקרת, גם הבן אדם מתנסח איך שהוא מתנסח, הוא לא יכול לשקר בניסוחים שלו.
טוב, עכשיו, מה לגבי, באופן כללי, זאת אומרת, ככה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת, לגבי ההתנהלות של פרסומאים, והאופן שבו הם מצליחים להיכנס אלינו, נעזוב ענייני בחירות וכאלה, הם מצליחים להיכנס אלינו למוח, לכיס, אולי באמצעים לשוניים כאלה ואחרים.
כן, יש משחקי מילים, יש חזרות, יש כל מיני אמצעים רטוריים מסוימים שהם משתמשים בהם, וגם בהסקט שלי קולולושה ראיינתי את פרסומה יורם לוי על הנושא איך מגייסים את העברית כדי להוציא מאיתנו בעצם כסף. אגב, זה מעבר לנושא רק לגייס את העברית כדי להוציא כסף, דיברנו גם על כמה השיקול הפרסומי מסחרי הוא העיקר, או שמביאים גם את הזווית החינוכית, ובסופו של דבר יש כאן קהל שמאזין למסר. ואנחנו רוצים שהוא יקנה דברים, אבל כמה הזווית החינוכית היא חלק מהשיקול של פרסומאי, זה מעניין אותו בכלל, נגיד בפרסומות לילדים, הם יותר מקפידים על העברית, פחות מקפידים על העברית, להפך הם רוצים לרדת אל העם, למה הם מעדיפים שמות לועזיים, תמיד מותגים בלועזית. הרבה נושאים מעניינים, דיברנו, אגב, אם אני יכול לתת לך הצצה לעוד נושאים שהיו בהסקט, זה בסדר?
כן, אם הם מרתקים ומעניינים כאלה, אז בוודאי.
כן, ראיינתי את דוקטור גבריאל בירבאום על הניקוד. למה צריך כל כך הרבה סימני ניקוד לאותה תנועה? למשל, יש לנו את A, יש לנו בשביל A, גם צרי, גם סגול, גם שוונה וגם חטף סגול. למה צריך כל כך הרבה סימנים? מי רוצה לבטל?
לא צריך.
יש על זה ויכוחים, יש הצעה לבטל חלק מסימני הניקוד כדי באמת לפשט המערכת. אם יש לנו A, מספיק נגיד רק פתח, או רק קמץ, לא צריך גם וגם וגם חטף קמץ וכו'.
רגע, מכיוון שהכנסת את העניין הזה, הרי ילדים, בני דורנו, הם לא באמת יודעים מה זה קמץ פתח וכל הדברים האלה, הם אומרים כוח אה, יש את המושג הזה, שזה באמת כלל את כל מה שתיכנס, תכניס לתוך החבילה הזאת, ליחידה אחת, ונגמר סיפור.
כן, היה פחות חשוב שהם ידעו מה השם של הניקוד, שזה כן חשוב, אבל העיקר שהוא ידע לקרוא, שהוא רואה את התנועה פתח או קמץ, לא חשוב אם הוא ידע כרגע לקרוא לזה פתח וקמץ, הוא ידע שההגיעה היא אה. שאלה למה צריך שני סימנים, או אפילו שלושה, כי יש גם חטף, חטף פתח, שלושה סימנים שאומרים אה, למה להעמיס, למה לא לפשט. יש על זה דיונים, יש יתרונות וחסרונות. אגב, בהסקטים הבאים יהיה פרק שעוסק בשפה העברית מבחינת האם היא השפה הקדומה ביותר, האם אדם הראשון דיבר עברית, למה העברית נקראת לשון הקודש, שזה כמה הסברים, על הכתב העברי, מה היה, הלוחות הברית ניתנו בכתב שלנו, הכתב השתנה, מי שינה, באמת דברים מאוד מאוד מעניינים, וגם על לשון המשפט, החוזים, למה זה מסובך, שפה ארכאית, כל ה-ו-או המעצבן הזה, למה צריך אותו, ניתן מדריך קצר לכתיבה בהירה, עם עשרה כללים מרכזיים, יש הרבה הרבה הפתעות, כמה אפשר להיכנס ליישומונים של אסקטים, פודקסטים, לכתוב קוללושה, ולמצוא, או בחיפוש בגוגל.
יפה, יפה, אירם נתניהו, והועיל, והגענו אל סיומה של השיחה, אנחנו נפרד, ונאמר לך, תודה רבה, כל טוב, יום טוב.
תודה רבה, להתראות.
היום אולי לא ידוע לנו ואולי אנחנו קצת עסוקים בעניינים אחרים ומסעירים ולכן אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל היום הוא יום הקולנוע הישראלי, ביום הזה מוקרנים סרטים ישראלים בעשרות בתי קולנוע ברחבי הארץ במחיר של 10 שקלים בלבד. אנחנו רוצים לשוחח על היום הזה, על הקולנוע הישראלי. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, מרצה באוניברסיטת אריאל, אייל בורס, שלום לך.
שלום.
נדמה לי שלא בירכנו אותך עדיין על כניסתך לתפקיד יושב ראש המועצה, אז אנחנו נפתח בברכות, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
ונעבור באמת לעניין שלשמו התכנסנו. עד כמה באמת יום הקולנוע וההוזלה של, של כרטיסים תורם לקולנוע הישראלי בכלל?
תראה, עצם העובדה שביום אחד בשנה מגיעים כל כך הרבה אנשים לראות קולנוע ישראלי, זה דבר נפלא. וזאת המטרה גם של יום הקולנוע, גם של מועצת הקולנוע, גם של חוק הקולנוע. המטרה היא תמיד שיגיעו כמה שיותר אנשים לראות סרטים ישראלים. וכשמביאים את זה למחיר כזה, מן הסתם זה מקבל ביטוי. אתה מדבר פה על הערכה של סביב 100,000 צופים ביום. זה דבר חסר תקדים במהלך השנה.
והמחיר הזול לא נותן לאנשים אולי איזושהי תחושה שמדובר באיזה משהו שהוא זול. פשוט זול גם מבחינת המסר, האיכות, העבודה, המוצר שאני מקבל.
מה הכוונה? בגלל שזה עולה 10 שקלים?
כן, בגלל שפתאום אפשר להשיג את זה מאוד בזול, וזה לא...
לא, צריך להבין שזה יום מאוד מיוחד שמסובסד, והוא יוזמה בעצם של משרד התרבות ושל התאחדות ענף הקולנוע. זה לא שמישהו מפסיד פה כסף למען הציבור, זה עדיין בפועל עולה מה שזה עולה. פשוט ביום הזה גם המדינה משתתפת ביוזמה הזו, ומסבסדים מה שצריך, וככה מתאפשר מחיר מאוד מאוד הוגן. ואסור אגב לשכוח שהקולנוע, סוד ההצלחה של הקולנוע הרבה פעמים היה, שהוא באמת בידור קצת פחות יקר מאשר תיאטרון ואופרה. מהיום שהקולנוע נולד, זו המלחמה שהוא עשה. הוא אפשר לאנשים לראות סרטים ולצרוך תרבות במחיר יותר נמוך. תחשוב על זה שמשפחה ישראלית.
להבנתך, אולי אפשר לומר שהתשובה תהיה כמעט אוטומטית, אבל להבנתך באמת זה מהווה חלופה תרבותית לאופרה ולתיאטרון, או שמדובר באמת במשהו קליל, נחמד, מושקע אמנם בעשרות מיליונים, אבל בסופו של דבר מדובר בסיפור ויזואלי, ראינו שעה וחצי, שעתיים, הלכנו הביתה ונגמר.
נו, טוב, אתה מכניס אותי לוויכוח שמלווה את הקולנוע מהיום שהוא נולד, האם מדובר באמנות או מדובר בסתם טכנולוגיה נחמדה. אני חושב שרוב האומנים, אפילו מהתחומים האחרים, יסכימו שאחרי 120 שנות קולנוע אפשר להגיד שהקולנוע הוא אומנות לכל דבר. יש אפילו שיגידו שזו האומנות האומנותית ביותר, כי הרי משלבת בתוכה את שאר האומנויות, לא רק את האומנות הויזואלית, אלא גם למשל מוזיקה. קולנוע זה אומנות לכל דבר, מבחינתי לפחות, זה בהחלט מוצר תרבות. אני גם באמת מאמין שזה אולי המוצר הכי הכי חזק שיש לנו היום, גם טלוויזיה וגם קולנוע מייצגים אותנו בצורה מאוד מאוד מכובדת ברחבי העולם וגם בתוך הארץ, וזה בהחלט, זה בהחלט מוצר תרבות. בני אדם תמיד צרכו סיפורים ובני אדם תמיד נמשכו לצד הוויזואלי, וזה בהחלט צורה מאוד ראויה של הדבר הזה. נכון, יש אולי אלמנטים שמקבלים בתיאטרון ואופרה שהם אולי יותר עמוקים ברבדים מסוימים, אבל אי אפשר להתעלם מיוצרים גדולים שתרמו לנו סרטים אומנותיים והשאירו אותנו וריגשו אותנו. יש לזה בהחלט ערך.
אמרת והזכרת את הנושא של הייצוג המכובד בארץ ובעולם של הקולנוע הישראלי, ובעצם זה כמעט, אני כמעט מחויב לשאול אותך את השאלה הזאת, שיש שיאשימו אותה בפוליטיזציה, אבל בכל זאת אני אשאל, מה הסיבה לכך שהקולנוע הישראלי עסוק ברובו המוחלט בהלקאה עצמית לאומית של מדינת ישראל?
אני לא מתמחה.
אתה לא מקבל את האחר.
אין לי תשובה. לא, לא, לא. אני אגיד לך מה. אני רוצה להתייחס לשאלה, כי אני לא רוצה להתחמק מהדברים האלה. אני כן אגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, אני רוצה להגיד, אני לא מומחה ליחסי ציבור, אבל מומחים ליחסי ציבור אמרו לי שאין כזה דבר יחסי ציבור רעים. זאת אומרת, שעצם העובדה שאנשים באינדונזיה ומלזיה יראו סרט ישראלי וידעו שקיימת מדינת ישראל, זה כבר יותר טוב, כי במערכת החינוך שלהם מדינת ישראל לא מופיעה באטלס. זה בררתי. אז עצם העובדה שמדברים על מדינת ישראל, זה כבר משהו. אני לא אומר שלא כדאי שהיחסי ציבור יהיו יותר טובים, אבל יחסי ציבור זה יחסי ציבור, וטוב שיש עוד אפיק שדרכו אפשר לשמוע על זה שמדינת ישראל קיימת. תתפלא, יש הרבה אזורים בעולם שאפילו לא יודעים שאנחנו קיימים. אני אישית חוויתי את זה.
כן, אבל אם אותה מדינה שלא שמעה עלינו, אותם ילדים או נערים או בחורים שלא שמעו עלינו, נתקלים בפעם הראשונה בסרט שאומר להם שסרט ישראלי, לא עלילת דם חיצונית, שחייל צהל או חיילי צהל קוברים מכונית מלאה בפלסטינים אומללים שנקלעו שלא בטובתם לתקרית ירי, קוברים אותם באפר ומעלימים את הפרשה. יאמר האינדונזיה המצוי, זה לא עלילה של איזה מישהו מצרי או סורי, זה הישראלים בעצמם מודים על מה שהם עושים.
כמו שאמרתי, אין ספק שרצוי שיחסי ציבור יהיו הרבה יותר טובים, אין ספק. אני חייב שוב בהקשר ההיסטורי להגיד שיש משהו בתרבות ובאומנות ובקולנוע במיוחד שתמיד עסוק בהלקאה עצמית ובאיזושהי מגמה אנטי-לאומית. רואים את זה בכל המדינות, רואים את זה בכל התקופות. תמיד היה איזשהו מאבק בין המדינה לבין הקולנוע, זה לא חדש בישראל. ושבאמת רצוי שהיחסי ציבור יהיו יותר טובים. עכשיו אפשר להיכנס באמת לצד הפוליטי של הדיון, ובאמת לדבר על זה, שאם אתה עושה סרט עם כספים ציבוריים, כספים שתושבי המדינה שלך, בעצם הכספים האלה בסופו של דבר באים מהמס הכנסה שלהם בין השאר, לא ראוי שאתה תעשה סרט שמתנגח במדינה, או שבעצם מתנגח בצורה כזו שהוא באמת פוגע בערכי היסוד, או מתכחש לקיומה, או משל, אני לא אכנס לכל ההגדרות שיש, אבל באמת, ברגע שזה מגיע לכספים ציבוריים של המדינה, בעיה מאוד גדולה. אם אתה רוצה לעשות סרט שמשמיץ וקוטש, תעשה את זה מהכסף שלך. שאגב, זה תמיד היה בקולנוע, תמיד היו אנשים שעשו סרטים מכסף פרטי. הוליווד זה כסף פרטי בסופו של דבר. אז תעשה סרט על מה שאתה רוצה, אבל אם אתה משתמש בכסף ציבורי, אל תפגע, אל תירק לבאר שממנה אתה שותה. זה בעצם הרעיון,
כשאתה משווה את הסרטים הללו, שאתה אומר שבאופן כללי יש את העניין הזה של ההלקאה העצמית הלאומית, לסרטים אמריקאים, סרטי מלחמה אמריקאים, נדמה ששם יש הרבה מאוד הערכה גם אל לבטיו המוסריים של חייל אמריקאי. יש הצדעה אל כל מה שקורה, בין אם זה מלחמת וייטנאם, מלחמת העולם, או שזה אפגניסטן או עיראק. יש הערכה לצד הביקורת. זה, את הדבר הזה לא רואים כאן.
לא רואים מספיק, אתה צודק, אבל גם בארצות הברית, אם הייתי מסתכל על זה באופן כמותי, הייתי אומר שיש לפחות אותו מספר של סרטים שהם אנטי-מלחמתיים או אנטי-אמריקאים במובן מסוים, כמו אלה שמעללים את אמריקה. סרטים האמריקאים, אגב, בסופו של דבר, מה שהם מעללים זה את המשפחה האמריקאית ולא את המדינה. זה אגב הצהרה שאני יכול לעמוד מאחוריה מבחינה מחקרית והיסטורית. סרטים הוליוודים ואמריקאים מעללים את המשפחה האמריקאית ואת הבית האמריקאי, מעל המדינה. בארצות הברית הבית זה המשפחה, זה מעל המדינה. וזה משהו שהקולנוע מאוד מאוד מאוד, ההוליוודי, הקלאסי לפחות, מאוד מקדם. נכון, יש בזה משהו, יש בזה משהו. אני לא פיצחתי את זה, אני לא מומחה לזה. אני חושב שרצוי שיהיו סרטים שהם יותר מחמיאים למדינת ישראל. אני רואה גם מקום לסרטים שהם, שאתה יודע, אני בעד חופש הביטוי, אבל כל עוד מדובר בכספים פרטיים, אם זה כסף ציבורי, אז כן, צריך להיכנס ולבדוק את הדברים.
אני אומר, אני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה של השיח שלנו. יכול להיות שהאווירה הזאת, שאתה אומר שלא פיצחת אותה ולא חקרת את מה שעומד מאחוריה, יכול להיות שהאווירה הזו שעולה מהסרטים הישראלים גורמת לאנשים להדיר את רגליהם. לא רוצה לראות סרט כזה שמכפיש, אתה יודע מה, זה לא, זה את הבן שלי, זה את האח שלי, זה את השכן שלי שהבן שלו נפל באיזשהו קרב. לא רוצה לראות דברים כאלה, ולכן צריך לייצר יום קולנוע ולהגיד לאנשים כמעט בחינם אתם נכנסים לסרט ישראלי. אולי אם הסרטים היו בעלי אווירה לפחות קצת יותר מאוזנת, לא היה צריך לגרור באף את הישראלי המצוי לאולמות.
אני רוצה להדגיש שגם מה שאני אגיד עכשיו ומה שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה הרבה יותר מהכובע שלי, אגב, כראש מסלול קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת אריאל, מאשר כיור מועצת הקולנוע, שזה תפקיד שרק נכנסתי אליו. אני מדבר איתך כמו שאני גם מדבר לסטודנטים וכמו שאני מדבר לקולגות. ואני אגיד לך שאני לא יכול להתחמק מלהגיד את המשפט הבא. בסופו של דבר אנשים הולכים לקולנוע כדי להתרגש. לא יעזור לאף אחד, הקולנוע לא נולד להעביר מסרים. זה נכשל, זה נכשל גם תחת הנאצים שניסו להעביר מסרים והיו זורקים עליהם עגבניות על המסך כשהסרט לא היה מרגש מספיק. אנשים לקולנוע באים בשביל להתרגש. אם הסרט לא מרגש, הסרט לא יצליח. אם הקולנוע הישראלי לא מרגש, הוא לא יצליח. אגב, בשנה האחרונה הייתה ירידה גדולה במספר הצופים בקולנוע הישראלי. שנה שעברה בערך 1.7 מיליון בשנה, בינתיים השנה משהו כמו 700,000. ההסבר היחיד שאני יכול למצוא מבחינה היסטורית, זה שאולי הסרטים לא מרגשים. האם זה בגלל שאנשים חושבים שהסרטים לא מאוזנים? אני לא יודע אם ילד בן 8 שמציק להורים שלו שהוא רוצה ללכת לסינמה סיטי אומר להם, אני רוצה סרט מאוזן. הוא אומר להם, אני רוצה סרט מרגש, מותח, מפחיד, מצחיק. גם אנחנו בסופו של דבר הולכים לראות לחוות שעתיים של הנאה, של בידור, של בריחה לפעמים. יש את אלה שמחפשים מסר אינטלקטואלי, הם ימצאו את זה, דרך הרגש. לכן אני לא חושב שהעובדה שאנשים הולכים פחות זה בגלל עניין כזה או אחר, אלא פשוט צריך שהסרטים יהיו בסופו של דבר טובים ומרגשים. זה הדבר הכי חשוב. יכול להיות שאחוז מסוים באמת לא הולכים בגלל סיבות כאלה ואחרות. אבל אז אתה יכול גם להגיד שיש אולי אוכלוסייה שחושבת שהם לא ביקורתיים מספיק. אני חושב שרוב האוכלוסייה שהולכת לקולנוע הולכת בשביל להתרגש. זה המהות של הקיום של הקולנוע.
יש איזושהי מגמה עכשיו עם כל החוק הקולנוע והרצון להביא לאיזון יותר בעמדות של יוצרי הקולנוע. אתה רואה צעדים ממשיים מעבר להכרזות ולדיבור
על פריפריה? בוא נדבר על השורה התחתונה. בסופו של דבר אני חושב שבמקום לראות מה מפלג את כולם, בוא נראה מה מאחד את חוק הקולנוע עם מועצת הקולנוע, עם הקרנות, עם היוצרים ואפילו עם הציבור. אני לא חושב שיש מישהו שמוכן לעמוד ולהגיד שהוא לא רוצה שהקולנוע הישראלי יתקדם. אין מישהו שמוכן להגיד שהוא לא רוצה שיכנסו יותר שחקנים לקולנוע הישראלי. ושהקולנוע הישראלי לא יבטא קצת יותר גיוון, או הרבה יותר גיוון, שיכנסו יותר אנשים ממוצא אתיופי ומוצא רוסי, וצ'רקסים ודרוזים וערבים וחרדים ודתיים. אתה יודע, אני חושב שקשה לי להאמין כשאתה תופס אנשים אחד על אחד, שהם יגידו שהם לא רוצים לקדם את הקולנוע הישראלי. ולקדם את הקולנוע הישראלי זה א', באמת, להכניס יותר שחקנים, יותר מפיקים, יותר במאים, יותר יוצרים, אבל גם להכניס יותר כסף, כסף. והיום קולנוע ישראלי, בוא נדבר, אתה יודע, תכלס, כסף, כסף לקולנוע. וזה בעצם המטרות, אלה המטרות העליונות של כל העניין הזה. יש עוד מטרות.
את זה מצליחה לעשות השרה?
אני מאמין שהכוונה, צריך לשפוט את זה לאורך זמן, הכוונה היא כוונה טובה לקדם את הקולנוע הישראלי. הכוונה גם של השרה, גם של משרד התרבות, גם של המועצה, גם של כל אחד שעסוק בתחום הזה, זה לקדם את הקולנוע, להכניס יותר שחקנים ולהכניס יותר כסף. יש מחלוקות, איך עושים את זה בדיוק? אבל המטרה, אני חושב, שבפועל עומדת לנגד עיני כולם, אותה מטרה.
טוב, אז יש איזושהי נימה אופטימית, נקרא לזה כך, לקראת העתיד, ונקווה באמת שהדברים יבואו לידי ביטוי, והגיוון הזה אכן ייראה ולא רק ידובר. אייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלי קולנוע, מרצה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב. ביי ביי. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לאלוף במיל, אמירם לוין. לחבר הכנסת מוטי יוגב. לדובר שפי. לירם נתניהו. לאייל בורס. לכם על ההזנה, עשו בכלל לימים טובים. שורות טובות. להשתמע.